עכשיו איתכם שיעורו של הרב שלמה לוינשטיין.
כל חי תמיד איתי כוחה.
שלום וברכה, פרשת ויגש תפשין פי דלד. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני ואל איכה רבך בעבדך כי חמוך כפרעו. רש"י אומר שיהודה ניגש, זה, כמובן זה קשור לסוף הפרשה הקודמת, ששם נאמר שכביכול מצאו את הגביע באמתחתו של בנימין, ויוסף לוקח אותם החזרה למצרים, ואז יהודה ניגש ומתחיל לדבר על זה שתעזוב את בנימין. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, אני רוצה לדבר איתך. ואל איכה רבך בעבדך, אומר רש"י, מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות. אבל הוא אומר, תשמע, בי אדוני. מה זה בי אדוני? מה פירוש המילים האלה? התרגלנו אליהם, אז אנחנו לא שוקלים אותם, אבל מה באמת המילים האלה? בי אדוני. יש לנו מקור לזה במקום אחר לגמרי. בתורה כתוב, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. ועל זה רש"י אומר, למה היא נקראת אחות אהרון? הרי בעצם היא הייתה גם אחות של משה. אלא, לפי שמסר נפשו עליה, היא נקראת אחותו. איפה מצאנו שאהרון מסר את נפשו על מרים? התשובה היא בסוף פרשת בהעלותך. שם כתוב ש ותדבר מרים ואהרון במשה, ומיד אחרי זה היא נהייתה מצורעת. ועל זה ניגש אהרון אל משה רבינו ואמר לו, בי אדוני, אל נתשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. בי אדוני. מה זאת אומרת בי אדוני? אומרים חז"ל, הוא אמר לו, למה היא המצורעת? היא לא דיברה איתי. מי היה צריך להגיד לה שלא יפה, אסור לדבר לשון הרע? מי היה צריך להגיד את זה? אני. אז בי אדוני, שים עליי את הצרעת שנהייתה עליה. וזה המסירות נפש של אהרון כלפי מרים, ולכן היא נקראת על שמו, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון, כי הוא מסר את נפשו עליה. יפה מאוד. אם ככה, נחזור אלינו. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. מה יהודה רוצה להגיד כאן? התשובה היא, יהודה אומר לו, מה אתה לוקח אותו לעבד? בי אדוני, קח אותי לעבד. ואז יהודה מתחיל לפרט את כל מה שהיה. אדוני שאל את עבדיו למורה, יש לכם אב או אח? ואני אומר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן. ומפרט את כל מה שהיה עד עכשיו. ואז כשהוא מסיים את הדרשה, הוא חוזר להתחלה. והוא אומר, ואתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. אז זה הכוונה בי אדוני. הוא נותן כותרת לדרשה שלו. הוא אומר, מה הכותרת? קח אותי במקומו. ואז הוא מתחיל לפרט, למה אתה צריך לקחת אותי במקומו? מפרט את כל מה שהיה, ומסיים, ואתה ישב נא עבדך תחת הנער. זה הכוונה של יהודה. ובזה הוא מסר את נפשו על בנימין. ואז קרה דבר נורא. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי. ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו. והשאלה היא כזאת. כתוב כאן בעצם שיוסף לא יכל להתאפק. זה לא היה משהו שהוא שלט במצב, אלא הוא הגיע למצב שהוא לא שולט עליו. והוא לא יכול להתאפק יותר. והשאלה היא כזאת. הרי זה ברור שיוסף היה איש גדול וחכם. והוא, כשראה את אחים שלו, חשבן מה הוא צריך לעשות עכשיו כדי לחפר על מה שהיה בעבר. מה שהם מכרו אותו. הוא חשבן את כל הכוחות שלו ואת כל הכוחות שלהם. עד כמה הוא מסוגל למשוך את החבל בלי שהחבל ייקרע. ועם זה הוא שיחק. אתם מרגלים, שם אותם בכלא, הוציא אותם מהכלא, השאיר רק את שמעון. אמר להם תלכו הביתה, תחזרו עם בנימין. הם מצאו אצלם בבית, בהמתחותיהם, פתאום הם מצאו את הכסף, והם חזרו, והוא עוד פעם אומר להם, גביה, כל זה היה בחשבון שיוסף הבין עד איפה הוא יכול למשוך את החבל. אז מה קרה פתאום שהוא לא יכול להתאפק? פתאום הוא לא חשבן את זה נכון? אמר לי פעם רב אהרון רוט, הכל הוא חשבן, ובאמת החשבון שלו היה מצוין, אבל היה דבר אחד שהוא לא יכל להביא בחשבון כי הוא לא ידע אותו. מה? בפרשת מקץ, כשיעקב בסופו של דבר מסכים שהם ירדו למצרים, פעם שנייה, כן? עם בנימין. אז הוא אומר להם, טוב, אבל תיקחו איתכם מעט צורי ומעט בוטנים ומעט שקדים, תביאו מתנה לאיש. חוץ מזה, קחו את הכסף שמצאתם בפי המתחותיכם, קחו את זה חזרה למצרים. חוץ מזה, קחו עוד כסף כפול, כי אולי עלה המחיר, אז תקנו עוד תבועה. ואחרי כל זה, מה הוא אומר להם? מעתה אינכם חסרים אלא תפילה. ומה התפלל עליהם יעקב אבינו? ואל שדי ייתן לכם רחמים לפני האיש, ושילח לכם את אחיכם אחד, סליחה, את אחיכם אחר ואת בנימין. כאן יעקב אבינו התפלל. מה הוא התפלל? שהשם ייתן לכם רחמים לפני האיש. וכשיעקב אבינו התפלל את התפילה הזאת, התפילה התקבלה כנראה. וממילא, יוסף, את החלק הזה, שהקדוש ברוך הוא פתאום ישבור לו את הלב, כי הוא יתמלא רחמים, את זה הוא לא חשבן. כי זו הייתה תפילה שהוא לא ידע עליה. וזה מה שקרה, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. זה ההסבר של רב אהרון רוט, וזה נפלא מאוד, אבל בואו נחזור חזרה אחורה. והיגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני, כי חמוך כפרעו. רש"י אומר, מה זה כי חמוך כפרעו? תדע לך, סופך ללקוט עליו בצרעת, כמו שלקה פרעו על ידי זקנתו שרה, על לילה אחד שיקבע. זאת אומרת, בפרשת לך לך, למדנו שפרעו לקח את שרה אמנו, כי הוא חשב שהיא אחותו של אברהם אבינו, אז הוא לקח אותה, ובאותו לילה לקה פרעו וכל ביתו נגעים גדולים. כתוב שבא מלאך, והיכה אותו כל הלילה, ובבוקר הוא החזיר את שרה ואמר לו, למה לא אמרת שאחותי, למה אמרת ככה? בסדר. אומר לו, עכשיו יהודה ליוסף, הוא הרי לא יודע שזה יוסף, הוא חושב שזה מלך מצרים, אז הוא אומר, תשמע, אצלנו מי שמתעסק איתנו, בסוף לוקה. אז אתה סופך ללקוט עליו בצרעת, כמו שלקה פרעו על ידי זקנתי שרה, על לילה אחד שיקבע. והשאלה היא כזאת, הרי יוסף מתעלל בהם כבר תקופה, אומר להם אתם מרגלים, שם את כולם בכלא בפרשת מקץ, ואחרי שלושה ימים הוציא אותם, ומשאיר את שמעון בכלא. אז אתה רואה שהוא לא לקה, אז מה אתה עכשיו מאיים עליו? סופך ללקוט עליו? מה פתאום אני אלקה עליו? את כולכם שמתי בכלא ולא לקיתי, עכשיו אני אלקה עליו? מה פתאום? כך שואל הרב יעקב ישראל שטיינהויז, שאלה נפלאה ביותר. איך אתה מאיים בנשק בלי כדורים? איך אתה יכול לאיים? אתה רואה, אני כבר עשיתי לכם את זה, ולא קרה לי כלום. עונה הרב יעקב ישראל שטיינהויז, הוא אמר לו, תראה, אנחנו אנשים מאמינים. אנחנו גיבורים גדולים, אין לנו בעיה להרוס את כל מצרים, כמו שכתוב במדרש, שכשיהודה ראה את המצב הזה, אז דבר ראשון הוא אמר לנפתלי, לך תראה כמה שווקים יש במצרים. וכשהוא חזר ואמר לו את המספר, אז הוא אמר, בסדר, אתם כל אחד אחד, ואני את השאר. הם היו גיבורים גדולים, יכולים להרוס את כל מצרים ברגע. ובכל זאת, כשהם יושבים שם מחוץ לעיר, ובא השליח של יוסף ותופס אותם כביכול עם הגביה, הם באים חזרה, למה? תעשו לו סיכול ממוקד ותהרגו אותו ותלכו הביתה. התשובה היא, הם היו אנשים כל כך מאמינים שברגע שזה קרה, מה יהודה אמר? האלוקים מצא את אבון עבדיך. האלוקים מצא את אבון עבדיך. כששם אותם יוסף בכלא בשבוע שעבר בפרשת מקץ, מה הם אמרו? אבל השם אם אנחנו על אשר היינו בצרת נפשו, על אחינו אשר היינו בצרת נפשו, בהתחננו אלינו ולא שמענו. וראובן אומר להם, לא, זה לא רק על צרת נפשו, על התחנונים, אלא על עצם המחירה, זה גם לא היה בסדר. אומר להם, הלא אמרתי עליכם לאמור, אל תחתאו בילד. אמרתי לכם לא למכור אותו בכלל. אז זאת אומרת, כל המהלך של האחים, זה היה על חשבון הנפש. על מה עשה אלוקים לנו את הדבר הזה? ממילא בא יהודה, אומר לו, תקשיב טוב. אנחנו, כל מה שחשבנו שקרה, זה מפני שהיה לנו אח שלא התנהגנו איתו בסדר. היחיד שלא עשה כלום זה בנימין. הוא לא היה בעסק הזה בכלל. אז אם אותו אתה תיקח, סופך ללקוט עליו בצרעת, כמו שהפרעו לקח שלקח את צרה עמנו. זה שלא לקית עלינו, זה מפני שלנו באמת יש אבון. ומגיע לנו את זה. ובחשבון הנפש עשינו בדיקה, ואנחנו יודעים, כן, זה מגיע לנו. אבל הוא, בנימין, הוא לא בעסק. ואם אותו אתה תיקח, סופך ללקוט עליו, סופך ללקוט עליו בצרעת, כמו שלקה פרעו על ידי זקנתו שרה, הלילה אחד שיקווה, וזה תירוץ יפה מאוד. עכשיו, הוא ממשיך יהודה ואומר לו, אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? ואני אומר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן. אבל הבעיה היא שלא כתוב בתורה שיוסף שאל אותם את השאלה הזאת, אם יש לכם אב או אח. אין, זה לא מופיע. אז תירוץ אחד, נכון? זה לא מופיע, כי התורה לא כתבה את זה, אבל באמת הוא כן שאל, ולכן יהודה אמר לו, אתה שאלת. הוא אמר לו את האמת. איי, זה לא כתוב קודם? נכון, התורה לא כתבה את כל מה שנאמר ביניהם. תירוץ שני, יש לפעמים שבן אדם גורם לשני לעשות בלי להכריח אותו ישירות בדבר הזה. אומר לו יהודה, אתה שאלת אותנו לאמור, יש לנו אב או אח. לא שאלת? נכון, לא שאלת. רק אמרת שאנחנו מרגלים. אילצת אותנו להגיד את זה, זה כאילו ששאלת. הסבר שלישי, אומר הברבנל, אמר לו יהודה, תגיד, אתה חושד בנו שאנחנו מרגלים, נכון? מרגל מתנדב לספר דברים, או שרק אם מכריחים אותו? רק אם מכריחים אותו. ואנחנו, בלי שהכרחת אותנו, סיפרנו. וכך צריך לקרוא את זה לפי הברבנל. אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? אתה שאלת אותנו? לא שאלת. ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן. מצידנו אמרנו את זה. אז אם ככה אתה רואה, שאנחנו לא מרגלים? שאם היינו מרגלים, לא היינו סתם מתנדבים למנדבים מידע? עכשיו נמשיך הלאה. בהמשך אומר יהודה, ועתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו. אז לכאורה, מה הוא צריך להגיד, וכבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו, והיה כראותו כי אין הנער ומת. מה הוא אומר כאן? על זה מסבירים המפרשים, יוסף אמר לו, תקשיב, אתה כל הזמן מספר לי שאבא שלך הוא כזה צדיק, והוא כזה טוב וזה. אני לא מבין. אם הוא באמת צדיק, אתה תעלה אליו הביתה, תגיד לו, שמע אבא, מצטער, בנימין הוא לא מי שחשבת, הוא גנב. הוא גנב. ואם אבא שלך ידע שהוא באמת גנב, אז אם הוא כזה צדיק, הוא לא יגיד כלום. מה לעשות? גנב, גנב. ענה לו יהודה, אתה צודק, אבל אני לא אספיק להגיד לאבא שלי אף מילה. למה? והיה כראותו כי אין הנער ומת. עוד לפני שהוא ישמע מילה, הוא ימות כבר מזה שהוא לא יראה אותו. לכן הוא אומר לו, אתה לא יכול לעשות לי את זה. אם אני אבוא בלעדיו, אבא ימות. אל תגיד לי, אני אספר לו סיפורים. הסיפורים אני לא אוכל לספר לו, כי ברגע שהוא יראה את זה, הוא כבר ימות. לכן, אני אהיה פה במקומו, תשחרר את הילד. עד כאן בנושא הזה של של הדרשה שנתן יהודה, ואז כמו שאמרנו יוסף לא יכל להתאפק לכל הניצבים עליו, והוא אומר להם אני יוסף העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו גשונה אליי ויגשו. ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. אומר רשי ראה אותם נסוגים לאחור, אמר עכשיו אחי נחלמים. קרא להם בלשון רכב את החנונים והראה להם שהוא מהול. נו אז מה אם הוא מהול? מה אתה רוצה להראות בזה? שאתה באמת יוסף? נו אז מזה הם נבלו הרי, מזה שאתה יוסף. מה זה עוזר? נכון, אתה מהול, אז זה אומר שאתה באמת יוסף. וממה הם נבלו? מזה שאתה באמת יוסף. אז מה זה עוזר? אני רוצה לענות על זה עם משהו שקשור לפרשה הקודמת. בפרשה הקודמת למדנו שכשיוסף הכניס אותם לכלא לשלושה ימים, אחר כך הוא הוציא אותם מהכלא ואמר להם, זאת עשו ויחיו את האלוקים אני ירא, אתם תעלו הביתה, ואחיכם האחד יאסר בבית משמרכם. את מי אני לוקח? את שמעון. כתוב בחזל, אמר שמעון, אני רוצה לראות מי הכניסתי לכלא. נתן יוסף פקודה, הגיעו 70 גיבורים מצריים, ורצו להכניס אותו לכלא. שמעון נתן צעקה אחת, וכל 70 גיבורים האלה נפלו על הרצפה. ראה את זה יוסף, אמר למנשה, לבן שלו, תכניס אותו פנימה. מנשה תפס את שמעון בצוואר, הכניס אותו לתוך הכלא, וסגר את הדלת. ושמעון מתוך הכלא צעק לאחים שלו, זה מבית אבא. זה מבית אבא. עד כאן המדרש. יש ספר שנקרא ילקוט שמעוני, אבל לא הילקוט שמעוני המדרש, אלא יש, היה דרשן שקראו לו הרב דיסקין, הוא כתב לפני דור אחד את הספר הזה, ושם הוא אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר, אנחנו עם ישראל, אנחנו בעצם יכולים להיקרא שמעון. ומדוע? מפני שאנחנו צועקים אל השם, והשם שומע. מה זה שמעון? כי שמע השם את תפילתי. אז אנחנו שמעון, כולנו שמעון. כשאנחנו מתפללים, השם שומע אותנו. וגם אם יבואו 70 אומות העולם, וירצו לעשות לנו דברים רעים, אנחנו נצעק אל השם, והם יפלו לפנינו. כמו 70 גיבורים האלה של יוסף במצרים. אומר היה הרב דיסקין, אבל הבעיות הגדולות שלנו מתחילות מתי? כשזה בא מבית אבא. כשזה בא מבית אבא, כשיש בינינו שנאה ותחרות ומחלוקת, אז מתחילות הבעיות האמיתיות שלנו. זה מבית אבא. את זה כנראה רצה להגיד להם יוסף, אל תיבהלו ממני. אתם רואים שאני מהול? אנחנו יהודים, אנחנו אחים, אל תיבהלו ממני. אני מהול ככם, אני כמו אתם, אנחנו לא יכולים להיפרד. גורל אחד משותף לכולנו. זה מבית אבא. אני מהול. זה מה שאומר רשי. עכשיו אחי, הוא ראה אותם נסוגים לאחור, אמר עכשיו אחי נחלמים. קרא להם בלשון רכב את החנונים, והראה להם שהוא מהול. אנחנו אחים. אנחנו אחים. ואז ממשיך יוסף להרגיע אותם ואומר להם, ועתה אל תעצבו, ואל איחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר. וישלחני אלוקים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ, ולהחיות לכם לפליטה גדולה. ועוד פעם הוא אומר, ועתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים, וישימני לאב לפרעו, ולאדון לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. מהרו ועלו אל אבי, ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוקים, לאדון לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד. ואז הוא אומר, והנה עיניכם רואות, ועיני אחי בנימין, כפי המדבר עליכם, אומר רשי, והנה עיניכם רואות בכבודי, ושאני אחיכם, שאני מהול ככם. ועוד, כפי המדבר עליכם בלשון הקודש. והנה אחי בנימין, אומר רשי, ישבה את כולם יחד, לומר שכשם שאין לי שנאה על בנימין אחי, שהרי לא היה במחירתי, כך אין בליבי שנאה עליכם. הכל בסדר, די. אז הפסוק הזה אומר בעצם שיוסף אומר להם, א', אתם רואים שאני מלך, ב', אתם רואים שאני אחיכם ואני לא שונא אתכם, כמו שאני לא שונא את בנימין, אני לא שונא גם אתכם, ואתם רואים, כפי המדבר עליכם בלשון הקודש. נו, אז מה? יחיא סינואר גם מדבר בלשון הקודש. מה, מה, מה זה ראיה? זה שאתה מדבר בעברית, מה זה, מה זה נוגע? אדם יכול לדבר עברית גם אם הוא גוי. מה הוא אומר להם, כפי המדבר עליכם? אז אפשר לפרש כך. יש מחלוקת במדרש, מדוע, לא מדוע, אלא האם יוסף היה בסדר כשהוא אמר לכל המצרים לצאת מהחדר כשהוא התגלה אל אחיו. מה יש במחלוקת? דעה אחת, הוא לא בסדר. כי זה היה פיקוח נפש. הם יכלו להרוג אותו. מה עשית? למה אמרת לכולם לצאת? דעה שנייה, הוא היה בסדר. נכון שהוא אמר לכולם לצאת, אבל הוא לא סיכן את עצמו. ומדוע הוא לא סיכן את עצמו? כי הוא ידע שהאחים שלו הם צדיקים, והם לא חשודים לרצוח אותו. שתי הדעות. עכשיו, השאלה היא כזאת. בשביל מה יוסף בכלל אמר לכולם לצאת מהחדר? כדי שהאחים שלו לא יתביישו כשהוא מתגלה אליהם. אבל סליחה, למה שהם יתביישו? מה זאת אומרת? כולם ישמעו שאני אומר להם, אבל אתה מדבר עברית. אתה מדבר עברית. אף אחד לא מבין. על כורחנו, שמשהו אמר להם לכולם לצאת מהחדר, זה כדי להראות לאחים שלו שהם לא חשודים בעיניו. ומבחינתו, ברור שהם לא יארגו אותו. וזה מה שאומר להם פה יוסף. והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין, כפי המדבר עליכם, בלשון הקודש. אתם רואים שאני חושב שאתם צדיקים. כי למה אמרתי למצרים לצאת מהחדר? הרי אני מדבר איתכם בלשון הקודש, אז הם לא יראו שאתם מתביישים. הם לא יבינו. אז למה בכל זאת אמרתי לכולם לצאת? התשובה היא כי לא חשבתי לרגע שאתם מסוגלים להרוג אותי. כי אני לא חושד בכם, כי אני חושב שאתם צדיקים, וכמו שאני לא, אין לי שום שנאה על בנימין, כי הוא לא היה במחירתי, כך אין לי שום שנאה עליכם. זה הכוונה, כפי המדבר עליכם. הסבר נוסף אולי אפשר לומר, אתם יודעים מה עושה פוליטיקאי כשהוא צריך לרמות? אז התשובה היא, אז הוא מרמה. אבל איך הוא עושה את זה? כשאימח שימו ערפאת חתם הסכם שלום עם מדינת ישראל, מה הוא עשה? הוא חתם באנגלית, ולעם שלו הוא תרגם את זה לערבית. זאת אומרת, כשאתה מדבר בשתי שפות, אתה יכול למכור לאחד את זה ולאחד את זה, לכל אחד את מה שהוא רוצה לשמוע. כשאתה מדבר באותה שפה, אתה לא יכול לרמות. כך עשה גם האדון הנכבד חמור. כשהוא דיבר עם בני יעקב, הוא אמר להם דבר אחד, וכשהוא דיבר עם העם שלו, הוא דיבר דבר שני, כך מסביר השמה רשי. כשהוא אמר להם, אנחנו נעשה ברית מילה, ואז את בנותינו תיקחו לכם, כמו שאתם רוצים, לפי רצונכם, תעשו מה שאתם רוצים, ואת בנותיכם תיתנו לנו לפי הסכמתכם. כשהוא הלך לעם שלו, הוא מכר להם את ההפך. אנחנו נעשה ברית מילה, ואז נהיה איתם לעם אחד, את בנותיהם ניקח לנו לפי רצוננו, ואת בנותינו ניתן להם בהסכמתנו. ככה זה כשאתה מדבר בשתי שפות. אתה חותם הסכם אחד עם זה, מסביר לשני את מה שהוא רוצה לשמוע בשפה אחרת, והכל בסדר. בא יוסף ואמר להם, לאחים שלו, אתם רואים שפי מדבר עליכם בלשון הקודש? אני לא מוכר אתכם. אני לא מספר לכם סיפורים. אתם רואים? כי פי המדבר עליכם. אני מדבר איתכם בלשון הקודש. אני לא מוכר לכם סיפורים. טוב, אנחנו מוכרים לדבר גם מילה אחת על העניין של עשרה בטבת. ביום רביעי היה לנו את יום תענית, שלא צמנו כמובן, אבל חזל קבעו אותו ליום תענית, את ח' בטבת, מפני שבו היה תרגום השבעים. היום ט' בטבת, אז חזל קבעו תענית, אנחנו לא צמים, אבל חזל קבעו תענית ליום הזה, מפני שבו מת עזרא הסופר. והיום יום שישי אנחנו צריכים לצום, והסיבה היא מפני שבו התחיל המצור על ירושלים, וחזל קבעו את זה ליום תענית. עכשיו השאלה היא כזאת, מה כל כך נורא בתרגום השבעים? אתה אומר שבחטא בטבת צריכים לצום בגלל שהיה תרגום השבעים, מה הבעיה עם זה? התשובה היא, אתה יודע למה תלמי המלך בכלל רצה שיתרגמו את התורה? הכוונות שלו לא היו תאורות, זה ברור, כי אם היו כוונות שלו תאורות, היה לוקח 70 חכמים, מבקש מהם שיעשו את התרגום, ונותן להם לשבת ביחד, לחשוב על זה ביחד. לא, הוא לקח 70 חכמים, לא הודיע להם למה הם מתבקשים, סגר אותם כל אחד בחדר נפרד, ואמר שכל אחד יתרגם את התורה. זאת אומרת שהוא ניסה לעשות כאן איזה צ'ונט, לבשל צ'ונט הוא רצה. הוא רצה לעשות פה איזה תבשיל מסריח. אבל השם עזר להם, וכולם תרגמו בדיוק אותו דבר, ולמרות שכולם גם עשו שינויים, למשל בראשית ברא אלוקים, הם אמרו, הוא עוד יגיד שהכוונה שהיה מישהו שקוראים לו בראשית, והוא זה שברא את אלוקים. אז הם שינו את זה לאלוקים ברא בראשית. כולם שיחשבו על אותו דבר, זה ממש נס. ובאמת, היה צריך לכאורה לקבוע את היום הזה ליום יום טוב. בסוף מה יצא? קבעו את זה ליום תענית, למה? התשובה היא, הוא רצה שיתרגמו את התורה, כי הוא ראה שהתורה זה אריה. תראה את החכמים שלהם. הבעיה היא, שהוא לא יודע מה כתוב בתורה, אז הוא רצה תרגום. בסדר. הצרה הגדולה זה, שאתה מתרגם את התורה, זה לא התורה. אתה יכול לתרגם טקסט. אתה לא יכול לתרגם את התורה. דוגמה. יש לנו מצוות הנחת תפילין. כולנו יודעים שמניחים את התפילין על יד שמאל. ומי שאיתר יד ימינו, מניח את התפילין על יד ימין, כי זו היד החלשה שלו. מה פתאום? התשובה היא כי כתוב, והיה לאות על ידיך ולתותפות בין עיניך. ושם כתוב ידך עם חף ה', כלומר י' ד' חף ה'. מזה למדו חזל, שהכוונה יד כהה, היד החלשה. אז כולם מניחים ביד שמאל, ומי שיתר יד ימינו מניח ביד ימין, כי אצלו זו היד החלשה. עכשיו שאתה מדרגם את זה לשפה אחרת, אין לך את הפירוש הזה. ידך, בתרגום לאנגלית, זה היד שלך, זה בלי קשר אין לך מה לעשות עם זה יותר. כולנו יודעים שמקדשים אישה על ידי כסף. מאיפה לומדים את זה? הרי לא כתוב בתורה קידושי כסף. אלא כיוון שבתורה כתוב, כי ייקח איש אישה, כי ייקח איש אישה. ואברהם אבינו, כשהוא קנה את מערת המכפלה, כתוב, נתתי כסף, השדה, כך ממני. אז כיחה, כיחה, לומדים גזרה שווה משדה אפרון. פה כתוב כך, פה כתוב כך, אז ממילא לומדים שלקח את זה על ידי כסף, וכך כולנו מקדשים נשים על ידי כסף, טבעת, שווה כסף. מה אתה עושה כשאתה מתרגם את זה? נתתי כסף, השדה, תיק ממני, ושם זה כי ייקח איש אישה to get married. אז מה נעשה עם זה עכשיו? אתה לוקח אריה, שם אותו בכלא, ואומר זה, הנה זה האריה. זה לא האריה. זה לא התורה. אי אפשר, התורה היא רק בלשון הקודש. ברגע שאתה מתרגם אותה, גמרת. זה לא זה. אתה יכול לתרגם סיפורים. וגם אז אתה נותן איזה פירוש אחד. בזמן שחזל, מכל מילה בתורה פירשו כמה דברים, למדו כמה דברים, אבל את המצוות, בכלל איך אתה יכול לתרגם את זה? ברגע שאתה מתרגם, אין לך את כל הלימודים שחזל דרשו את התורה ביוד ג' מידות שהתורה נדרשת בהם, שכך קיבלנו את התורה מן השמיים. ממילא, לא יום טוב היום הזה, אלא יום של תענית, יום של צרה גדולה, כי זו לא התורה, התורה היא רק כשהיא בלשון הקודש, אז היא אריה. ט' בטבת, זה היום שבו נפטר עזרא הסופר. עזרא הסופר כתוב בגמרא במסכת סנהדרין שהיה אדם גדול כל כך שיכל להוריד תורה מן השמיים. אלא שהקדימו משה רבינו, מה לעשות, הוא היה לפניו. אבל מצד הגדלות של האדם, הוא היה יכול להוריד תורה מן השמיים. ועזרא הסופר, כשעלה מבבל, כתוב בגמרא, העלה איתו את כל הספקות של ענייני היוחסין. אחד הדברים המסובכים והקשים שיש, זה העניין של היוחסין בעם ישראל. כל זמן שהכל מתנהל כראוי, אז זה מצוין. אז קידושין וגירושין והכל בסדר. אבל כשיש בעיות, צריכים אדם מאוד מאוד גדול בתורה שיוכל לפסוק בדברים האלה. ידע עזרא הסופר שכשהוא עוזב את בבל, לא יהיה במקומו מישהו שיוכל לטפל בענייני היוחסין, ולכן לקח איתו מבבל את כל הבעיות של היוחסין. וזה היה עזרא. כשהוא נפטר, אז חסר לנו בעולמנו הרבה מאוד. ולכן קברו את היום הזה לתענית ט' בטבת. היום 10 בטבת, תענית חמורה מאוד, שצמים אותה ביום שישי ומשלימים את התענית. כלומר, צמים עד שבת, נכנסים לשבת מעונים. זה לא דבר פשוט. ויותר מזה, כתוב בבית יוסף, בשם ספר בבית יוסף, בשם אבו דרהם, שאפילו אם היה חל בשבת, לא היו דוחים את התענית הזאת, היו צמים בשבת. מה כל כך חמור? אז אומר החתם סופר, כי באותו יום ששמח מלך בבל למטה על ירושלים, כמו כן ישבו בית דין שלמעלה, אלו מימינים ואלו מסמעילים, עד שגברו המסמעילים ונחרב הבית. והנה אין לך שנה שאין כללתה מרובה מחברתה, וכל דור שלו נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. נמצא שבכל שנה ושנה נתחדש חורבן חדש, כי כל שנה דנים מחדש, האם השנה ייבנה בית המקדש, או חס וחלילה, יהיה הלאה אותו המצב. יהיה הלאה המצב של חורבן. מתי דנים בזה? בעשרה בטבת. אומר על זה החתם סופר, וזהו בכל פעם, כשמגיע אותו יום של עשרה בטבת, שהתחיל אז למעלה משפט החורבן, כמו כן בכל דור ודור יושבים בית דין שלמעלה וגוזרים החורבן של כל שנה ושנה. וידוע, דעל צרה שעברה כמו יום שמת בו אבי ואימו, אין אנו מתענים בשבת. אבל תענית חלום, מותר להתענות בשבת. מדוע? כי בשבילו, מי שחלם חלום רע, זה עונג לצום באותו יום. כי על ידי זה הוא מבטל את הצרה שעתידה לבוא עליו. לכן אומר החתם סופר, לכן תענית תשעה באב, שזהו רק על צרה שעברה, לא דוחים את השבת. אבל תענית עשרה בטבת, שזה על ביטול צרה העתידה, כי הרי בעשרה בטבת דנים אם השנה יהיה עוד חורבן, או שהשנה נזכה סוף סוף שנגאל, אז ממילא לצום בשבת זה עונג הוא, והיה דוחה את השבת, רק לא יוצא בשבת מבחינת הלוח שלנו, שאנחנו הרי מתנהלים לפי הלוח, אז זה לא יוצא בשבת, אז אנחנו לא צמים בשבת. אבל אם היה יוצא בשבת, היינו צמים. למה? כי הצום הזה הוא לא רק על מה שהיה, הוא על מה שיהיה בכל השנה הבאה. ומי יודע, שנה שעברה בעשרה בטבת, נגזר עלינו חורבן, אבל איזה חורבן, איזה חורבן השנה נגזר עלינו. אז תמיד שמגיעים לצום הזה, ורוצים להסביר שצריכים להתפלל, וצריכים לזה, וצריכים זה, אז צריכים להסביר כמה קשה המצב, ולמרות שזה נראה ככה, אבל באמת אנחנו בגלות, השנה אנחנו לא צריכים להסביר. המצב שלנו כל כך קשה, שכל אחד יודע ומבין, הלב של כולם שבור ובוכה, הלב של כולם מתפלל שכבר יחזרו השבועים, ושהמלחמה תיגמר, שהחיילים שלנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו מתפללים, כולנו שבורים, כולנו רוצים. אז יש לנו את הצום הזה של תענית עשרה בטבת, וכולנו נתפלל שהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו שנת גאולה, ודי כבר יאמר לצרותינו די, ואל שדי ייתן לכם רחמים לפני האיש. די כבר לצרותינו, ונזכה שמכאן והלאה, מכאן והלאה, לא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, ושבו בנים לגבולם, ונזכה לשבת שלום, לחיים טובים, לבשורות טובות, לישועות ולנחמות. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב שלמה לוינשטיין.
כל חי תמיד איתי, כל חי.